המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים. איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית. אני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו הליך שלהגדרתם שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על עצמם, על הגוף שלהם, נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים כיום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. ואיתי באולפן נמצאת אמילי.
היי.
מה העניינים?
בסדר, מה נשמע?
מעולה, אני כל כך שמח לראות אותך.
אני נורא מתרגשת.
כן? גם אני.
מאוד.
אנחנו כבר מלווים אחד את השני כמעט שנה, לא, פחות קצת, 9 חודשים, משהו כזה. אחרי כן. ניתוח, נכון. אנחנו תכף נפרט מהו, אבל ניתוח.
נכון.
וכשאני חושב עלייך, אני באמת חושב על אישה שהיא סופר וומן כזאת, ג'אגלינג עם כל הדברים, עם ילדים, עם קריירה, עם בעל, עם, ועוד פה בתקופת הקורונה, וכאילו, איך את עושה את כל זה?
לא פשוט, כמו שהיום בדרך קצת התפרקתי בבוקר כי יש ניתוח היום, גם כן עוד פעם של הבן זוג שלי, אבל החלטתי שאני לוקחת את הכל כמשימה, ואני חושבת שזה באמת כל התקופה הזאת הייתה משימה על עוד משימה ועוד משימה, והייתה המשימה הראשונה להתכונן לניתוח, ובגלל הקורונה ונורא פחדנו מהדבקות, אז הייתה את המשימה של לשמור על הילדים בבידוד, בבית.
בשביל הניתוח.
היינו בבידוד יזום 3 שבועות, תוך כדי שאני צריכה לסיים את כל המטלות שלי בעבודה עד מועד הניתוח, כי אחר כך אני אהיה בכמה ימים מחלה. זו הייתה משימה ראשונה, לשמור על הילדים, על כולם בבידוד ולהימנע מהקורונה. המשימה השנייה הייתה להגיע לניתוח ללא קורונה, וככה, והחלמה הייתה עוד משימה, ואני חושבת שאני פשוט משימתית נורא כנראה, אבל אני פרה.
זה אסטרטגיה טובה, זאת אומרת, one step at a time, מה שנקרא.
כן, בסוף נגיע למעלה.
תגידי, איך את היום מבחינת החיים?
כבר חזרתי לראש אואר שלי. החלמה עדיין נבנית לאט לאט. אני גם מאוד רוצה להיזהר על עצמי, ולא דווקא לא להיות הסופר וומן, מה שקשור להחלמה. באמת לנסות ולראות איך אני מתמודדת עם הדברים לאט לאט, ולא להיות קשוחה עם עצמי.
למה,
כי זה מאוד מתאים לי.
למה, בדרך כלל קשוחה עם עצמך?
מאוד. משימתית.
כאילו, עד האקסטרים, עד הלימט?
כן, הרבה פעמים אני חדורת מטרה.
כן.
אז ההחלמה, אני באמת לוקחת אותה לאט לאט. אבל אין בוקר שאני לא מסתכלת במראה ואני אומרת לעצמי, שיחקת אותה שעשית את זה, שהגשמת לעצמך חלום. ודווקא מחר יש לי יום הולדת.
וואלה.
כן. ואני איחלתי לעצמי באחד מהווישליסט שכבר היה לי בראש, זה שגם השנה יהיה לי את האומץ לעשות את מה שעשיתי השנה, כי להיכנס לניתוח זה אומץ, ולהיכנס אליו ולא לראות בעיניים, בלי, לא בקטע של לא לראות בעיניים ולא מעניין אותי, בקטע של באמת לבוא עם הרצון שהניתוח יצליח, וכל כך הרבה זמן חיכיתי לזה, שאני חושבת שזה היה אומץ לעשות אותו, ואני מאחלת לעצמי שכמו שהיה לי את האומץ הזה, אז באמת, זה כאילו איזשהו גבול כזה שהגעתי אליו, ואני מאוד גאה בו.
זאת אומרת, זה איזושהי אבן דרך את מרגישה, כן, בחיים גם.
כן, לגמרי.
את בעצם עברת ניתוח שגם עסק בחזה.
נכון.
וגם עסק בבטן.
נכון.
והניתוח הזה הוא מה שאנחנו קוראים בשפה הפלסטית הכי זולה, mommy makeover.
נכון.
שזה בעצם ניתוח לעיצוב החזה ולעיצוב הבטן, אחרי בדרך כלל הריונות ולידות. וזה בעצם גם הסיפור שלך, נכון?
נכון, נכון. האמת היא שלא ידעתי שיש ניתוח כזה שקוראים לו mommy makeover. ושביררתי, אז אמרו לי, שאלתי אם אפשר באותה הזדמנות שאני כבר אעשה ציצי, שאני אעשה גם את הבטן. ואז אמרו לי, ברור, מה זאת אומרת? יש לזה שם, קוראים לזה mommy makeover, ובכלל לא ידעתי שיש חיה כזאת. אז כן, זה היה mommy makeover.
מה בעצם הרגשת שקרה לגוף שלך אחרי הריונות ולידות? כמה הריונות היו לך?
שלושה.
כן.
ששניים היו קיסרי. עם בטן מאוד 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 גדולה, זאת אומרת, העוברים היו מאוד גדולים, אז הבטן גם גדלה למימדים של חייזר.
וואלה.
ואחרי שהרזיתי, אחרי כל הלידות, גם החזה וגם הבטן, היו צריכים לעבור איזשהו תיקון.
זאת אומרת, בעצם הייתה צניחה, נכון? התרוקנות של החזה.
נכון.
וצניחה כלפי מטה, משהו שהוא מאוד מאפיין, חזה שהוא נראה יותר ריק, יותר מדולדל מבחינת הנפח והמראה, והאזור של הפתמות הוא בעצם נמצא בחלק התחתון, יותר לכיוון הבטן, והבטן עצמה הייתה גם עם צלקת קיסרית, גם נכון. עם תחושה כזאת של תפיחות כזאת, כאילו החלק הקדמי של הבטן בולט החוצה, והיה גם עניין של בקע טבורי, נכון?
נכון מאוד.
שהטבור ממש בולט החוצה. ואנחנו רואים הרבה אחרי הריונות, בעיקר בנשים חטובות, קטנות, רזות, שהגוף מבחינת האלסטיות שלו לא חוזר למה שהוא היה. זאת אומרת, הוא נמתח, חוזר, נמתח עוד יותר, חוזר חצי דרך.
בדיוק.
אבל הוא לא חוזר באופן מלא, ולפעמים בעצם אלה הדברים שמפריעים. ואת ניסית לתקן את זה, אם אני זוכר נכון, עם הרבה ספורט.
נכון.
את עושה המון ספורט.
אני עושה הרבה מאוד ספורט, וזה היה גם אחד התסכולים, כי אני עובדת הרבה על שרירי בטן וליבה ובטן חטובה ודרדלה למטה. וזה היה נורא נורא מתסכל.
חשבת שתצליחי לחזור לעצמך רק בדברים כאלה?
קיוויתי. באיזשהו שלב הבנתי שכבר לא, כי ראיתי שלא משנה כמה אני מתאמצת וכמה הבטן חטובה בחלקה העליון, החלק התחתון. פשוטים עודפים שאני מקבל. קיבלתי את הגוף באהבה, קיבלתי אותו בזכות הבטן שהייתה, יצאו ממנה שני ילדים מהצלקת המכוערת הזאת, אבל יצאו משם הילדים, והחזה נקתי לילדים שלי את מה שהם היו צריכים, אז קיבלתי את הגוף הזה בהוקרת תודה.
זאת אומרת, גם הגוף היה משימתי.
גם הגוף היה משימתי. טיפלנו בו. הוא טיפל באחרים. עכשיו להחזיר אותו. לקדמותו.
ומה היה הרגע שהיה הטריגר הזה שאמרת, זהו, עד כאן. מעכשיו אני עושה משהו, אני לא ממשיכה ככה.
זה היה לי מאוד ברור. האמת היא שכבר אחרי הריון השני, חשבתי שאני, ידעתי שאני אעשה בתום הלידות ידעתי שאני אעשה ניתוח הזה. לגבי הבטן עוד לא ידעתי, אבל ניתוח הזה ידעתי. ואז בא הרעיון השלישי, חשבתי שאני אביא עוד ילד, אבל אז הגיעה תקופת הקורונה, אמרתי, טוב, שלושה ילדים זה מעל ומעבר, אני לא יכולה לעבור את זה עוד, עם עוד ילד, והבנתי שאני סוגרת את הבסטה, וזה היה סוג של חתימת חוזה.
זאת אומרת, חיכית עם זה, חיכית עם זה כן. לסוף ההריונות והלידות. כן.
ברגע שהבנתי שעוד אחד לא יהיה, אז זה היה חתימת חוזה.
אוקיי. Okay. עכשיו, היום בעצם, שאנחנו, כמה זמן אנחנו מהניתוח?
אנחנו 3 חודשים.
אוקיי. Okay. ומה שאנחנו כמעט. עשינו בעצם בניתוח, אנחנו עיצבנו את החזה על ידי ניתוח של הגדלה והרמה, תכף נכון. נדבר על זה, מה זה אומר הגדלה והרמה, ועשינו בעצם ניתוח בטן שהוא ניתוח בטן חלקי, לא מלא, מכיוון שאת בסך הכל חטובה מאוד, ולא היית צריכה ניתוח של מתיחה מלאה, אז עשינו מתיחה תחתונה עם הידוק של השרירים. אז אני רוצה קצת לדבר על זה למאזינים, מה שני הניתוחים האלה אומרים. דבר ראשון הכי חשוב לדעת, זה שהניתוחים אין שטנץ, זה לא שכל ניתוח בטן או כל ניתוח הזה נכנסים וזה כמו מכונה עושים את אותו ניתוח. כל מטופלת, כל גוף והשאיפות שלה וגם הנתונים שלה. במקרה שלך, החזה באמת היה מרוקן וצנוח, ואת רצית גם להרים, לעצב אותו, להדק אותו יותר, אבל גם רצית קצת תוספת נפח. ולכן בניתוח הזה בעצם עשינו ניתוח משולב של הרמה, שאנחנו לוקחים את הפטמה, מרימים גבוה, ובעצם מחטבים את כל החזה, מהדקים אותו כלפי מעלה, עם תוספת של שתל סיליקון. ועל זה אני זוכר שגם דיברנו, על הדילמה הזאת, האם להוסיף שתל סיליקון, האם לא להוסיף, ואני חושב שזה מאוד תלוי בשאיפה. מטופלות שרוצות את האקסטרה מלאות הזאת, בחלק העליון של השד, שהשד יראה קצת יותר מלא, או באזור קו המחשוף, והחזה שלהם עם רקמה מאוד מאוד ריקה, מאוד קשה לתת את הנפח הזה בלי שתל, או לפעמים הזרקות שומן למי שזה מתאים. אז הניתוח הזה הוא בעצם היה ניתוח משולב של שני הדברים, גם הרמה וגם סיליקון. מבחינת הבטן גם, אלה ניתוחים מאוד מודולריים. והכוונה הייתה גם להוריד את האזור של הצלקת הקיסרית, שאת אמרת שמאוד לא אהבת אותה, השתמש במילה אחרת, אבל אני לא אחזור עליה. ולהסיר בעצם עודפים של אור מדולדל מהחלק התחתון, אבל מה שמאוד מאוד חשוב, ואנשים לא מבינים הרבה פעמים, זה שיש עבודה של חיזוק דופן הבטן השרירית בפנים, אותם שרירי סיקס פאק או הקוביות בפנים, עם הלידות הם מתרחקים אחד מהשני. וזה יוצר משהו שנקרא היפרדות שרירים. דרך ההיפרדות שרירים הזאת, בעצם הבטן בולטת החוצה, ולפעמים ממש נוצר שם בקע קטן, חור קטן בתוכו, שאפילו אזורים מתוך הבטן, כמו שומן או לפעמים אזור מעיים, יכולים לבקוע החוצה וליצור בליטות, כמו בליטה של בקע טבורי. אז בניתוח הזה, יש גם אלמנט של הידוק של השרירים בפנים, ואני חושב שמה שאנשים לא מבינים זה שזה מאוד מאוד מחזיר אחרי זה את החוזק ואת היציבה, גם לאנשים שעוסקים בספורט, את עושה TRX, נכון? וכל מיני דברים אקסטרימיים כאלה שאני לא יכול לחלום עליהם, אבל את מרגישה איזשהו שינוי בדרך שאת מחזיקה את הבטן, בדרך שאת חשה את החוזק של הבטן כבר?
כרגע עדיין לא, אני מניחה שזה משהו שברגע שאני אחזור לפעילות מלאה אחרי ההחלמה, אני חושבת
שאני ארגיש את זה. את תרגישי, זה ייקח קצת זמן, אבל את תרגישי, כי בעצם החוזק וההידוק הפנימי הוא לא פחות חשוב מההידוק של האור החיצוני.
ואלו דברים שאני לא חושבת שנשים בהיריון או אחרי לידות יודעים את הדברים האלה. אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד חשוב לדעת. אנחנו יודעות שאנחנו נכנסות לתהליך של הריון ולידה, שהגוף שלנו הולך להשתנות. אבל זה לא מאוד ברור ולא מאוד מובן עד כמה, ושיש לזה גם לפעמים איזשהו פן רפואי, שלולי יבוא לבוא ולהתייעץ על ניתוח, אני גיליתי שיש לי את הבקע הזה תוך כדי ההתייעצות איתך. ואני חושבת שזה נושא שנשים צריכות לדעת את כל ההשלכות שיש לנו כנשים שעוברות לידות, כל ההשלכות שיש לנו, שהגוף שלנו עובר, ולטפל בהם במה שצריך.
היו לך דילמות במהלך הדרך מבחינת הניתוח? מה לעשות? כי עושה רושם שאת ידעת מראש שאת הולכת לעשות ניתוח, זה היה לך ברור, אבל בכל זאת שתפי אותנו אולי איזה, את נראית בן אדם מאוד החלטי, אבל בוודאי היו לך איזשהן דילמות או התלבטויות.
האמת היא שכן. היה לי, התלבטתי אם לעשות את הבטן. אמרתי לעצמי שאולי לא הכל בבת אחת, ואולי זה יהיה קצת קשוח. ובזכות הכנות של הבן זוג שלי ושלי, באמת הגענו למסקנה שאם כבר, אז כבר, ואם זה מפריע לי, אז לגעת בזה ולטפל בזה.
זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אפשר להפריד בין הניתוחים. יש לא מעט מטופלות שאומרות, אני לא יכולה לעשות את זה ביחד, אני אעשה אחד, ואחרי כמה חודשים אני אעשה את השני. יש כאלה שאומרות, מה, אני לא לוקחת עכשיו חופשת מחלה שבוע, ואני לא לוקחת זמן מהילדים, וכל מיני דברים כאלה עוד פעם, ולכן אני מעדיפה לעשות את זה יחד. אבל יש לא מעט דילמות כאלה, ואני חושב כל אחת עושה מה שנכון לה, וגם כל בני זוג מחליטים יחד.
נכון.
אתם מאוד חזקים יחד, בעלך תוך כדי עבר ניתוח אורתופדי.
נכון.
הוא קרא נכון. איזשהו גיד או משהו.
ברור.
ועדיין הוא אמר לא לדחות את הניתוח, נכון?
נכון, נכון. זה היה...
אני יצאתי לדבר איתו אחרי הניתוח, זיהיתי אותו לפי זה עם הקביים.
כן. זה היה עד שכבר הגיע המועד שלי לשים את עצמי במרכז לפני כל הבית וילדים, הגיע תורי ואז תח תאונה בספורט וקרע את הרצועה והמיניסקוס וקצת טרף את הקלפים מחדש ומה עושים ומה עושים עכשיו, דוחים את הניתוח שלי והייתי כבר כל כך בתהליך של להכין את עצמי לניתוח שבאנו לעוד משימה ואמרנו גם אותה נעבור ובאמת צלחנו אותה.
מדהים. תגידי, אם את צריכה היום ברטרוספקט על כל התהליך לחשוב על איזושהי תמונת ניצחון אחת שיש לך, רגע אחד של ניצחון, עוד יהיו לך אני מניח, אבל עד כה מה שנקרא, מה היית אומרת?
אני חושבת שבקיץ, אני חושבת שבבקיני, שאני ארגיש בנוח, שלא הבטן של הצלקת, ולא הציצי שאני אהיה גאה ושלמה, כי זה לא משהו שהרגשתי בשנים האחרונות. אני חושבת שכל אישה תרגיש לא בנוח כשהיא בבגידיה,
זה מנע ממך לעשות דברים מסוימים? כאימא? כבת זוג?
לא, לא. עד כדי שזה ימנע לא, זה כן היה יכול, לא יודעת אם לבאס כמו לשנות דרכים, אבל בין אם זה לבוש, ממש הכי פשוט, ועד רגעים עוד יותר אינטימיים, זה, יש דברים שאת אולי לא נמנעת, אבל משנה את הדרך.
שזה בתודעה בעצם.
לגמרי, כל הזמן. כל הזמן.
טוב, תגידי, אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם בכל התהליך הזה היה הדבר שהכי הפתיע אותך בניתוח?
בניתוח עצמו?
לא, בכל התהליך.
אז אני חושבת שבגלל שבאתי כל כך, כל כך עם רצון לניתוח הזה, שאחר כך, בדיעבד, הבנתי שבכלל לא ראיתי את ההחלמה בכל התהליך, שחשבתי איך יהיה ניתוח ומה תהיה התוצאה ואיך אני אהיה ואיך אני ארגיש. לא הסתכלתי על ההחלמה. היא כאילו פגלה מהסיסטם בכלל. וזה היה נורא מפתיע, שכנראה שהייתי כל כך דדיקייט לניתוח, שלא קלטתי שאני הולכת לעבור החלמה. וזה הפתיע אותי. כי אני בן אדם נורא מחושב, אני רואה את כל התהליכים, וזה היה תהליך שפשוט התרלתי.
אם את צריכה להמליץ למישהי שאת יודעת שעוברת את הניתוח הזה, מה תהיה המלצת הזהב שלך אליה?
לזכור, והמלצתי את זה לחברה שלי, שהולכת לעבור את הניתוח הזה עכשיו, להיכנס לחדר ניתוח, כי חדר ניתוח זה לא משהו שבדרך כלל נעים להיות בו. ואני חושבת שאני, כשנכנסתי לחדר ניתוח, אמרתי לעצמי, את מבחירה כאן. לא, אף אחד לא חייב אותך, את במצב רפואי, הכל תקין. תזכרי שאת בוחרת להיות כאן. ואז אני בעיניי, זה משהו שמאוד מקל, גם על הסטרס שלפני הניתוח, וגם אחר כך בהחלמה, בקבלה הזאת, שיש כאבים, אבל זה כאבים שבחרתי, ואני מקבלת אותם באהבה, והם חלק, זה חלק ממני כרגע. אז פשוט לקחת את כל התהליך הזה, בלי שום רחמים עצמאים. את עושה את זה כי את רוצה את זה.
מה התגובה הכי מצחיקה ששמעת?
זה מהילדים שלי.
זה הכי מצחיק בדרך.
נכון. הם נכנסו למקלחת, כשהתקלחתי למרות שעוד לא רציתי. ואז הבן שלי, שהוא בן 8, הסתכל ואמר לי, הבנתי מה עשית. יש לך עכשיו ציצי אבטיח. ואז הבת שלי, שלידו בת 11, אמרה, זה לא אבטיח, זה יותר כמו תפוח גדול. זו הייתה התגובה הכי מצחיקה והכי חמודה. שהיה מהניתוח.
גדול. מה הרגע הכי עוצמתי שחווית בתהליך הזה?
אני חושבת שהוא עדיין בהתגבשות, אני חושבת שזה עדיין כל בוקר מחדש אני מסתכלת במראה, בוקר וערב, אני נפעמת כזה, וכל פעם זה עוצמתי לי מחדש.
זה מעניין שאני שומע כמעט מכולם, הרגע העוצמתי ביותר הוא הרגע של כל אחת עם עצמה. לא מאחרים, לא מסביבה, לא מסיטואציה, אלא כל אחת עם עצמה, זה הרגע בדרך כלל שהוא הכי עוצמתי.
נכון, לגמרי. אני יכולה להעיד את זה גם על עצמי, לחלוטין.
אמילי, את נראית מדהים.
תודה רבה.
אני באמת כל כך שמח.
אני חווה לך תודה רבה על זה.
לא, אבל תראי, אני מאוד גאה באיך שאת נראית, אבל יש לי קמצוץ בזה. אז באמת, אני מאחל לך את כל ההחלמה, גם לך ולבעלך.
תודה רבה.
עם קורונה ועניינים, ואנחנו נמשיך להיפגש.
כן, תודה רבה.
עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים תמיד לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.